מר החיים לא הזכיר מי קיבל יותר מכות בשוק למר ישראל המשרגי שאצלו למדנו בשנת 47, 46 כן, עליכם ב-45 בערך אז אני חושב שהוא קיבל פחות ממני אני מזליג לי על מר אוקיי, הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה מסורת תימן מהי לכאורה זה דבר פשוט, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו מקובלים מאבותינו. גם זה לא כל כך פשוט. אני לא רוצה, אני אתייחס לעניין הזה כמובן, הוויכוח בתוך הקהילה התימנית. מסורת מה שנקרא השמית, או הצורת המסורת הברדאית, ויש המסורת הבלדית. יש כל מיני כיוונים. אז בואו, בלי להיכנס כאן לוויכוח, מסורת תימן זאת המסורת הבלדית בצורה הברדאית שלה. כן? לצורך הנחה שאנחנו לפחות בבית הזה יכולים לקבל אותו ולא להתווכח עליו. ואז השאלה היא, למה אנחנו צריכים או חייבים לקבל את מסורת תימן? הרי ברוך השם, רבנים בקהילות אחרות יש לא פחות מאשר ביד תימן. זאת בעיה שלכאורה לא כל כך קיימת כאשר יהודי תימן, יוצאי תימן, וצאצאיהם נמצאים בתוך עצמם. אין בעיה, כל אחד בביתו עושה את הדברים כפי שהוא מקובל מאבותיו. הבעיה היא כאשר אנחנו נפגשים מבני עדות אחרות, ולא רק נפגשים ברחוב, אלא בני ביתנו, האישה, היא כבר לא מבת תימן, מבנות תימן. הילדים כבר לא כל כך ברור עם זמנים. הנכדים ידעו משכנז לגמרי. כך אצלי על כל פעמים, בעוונותינו. ואז עומדת השאלה היא, השאלה שעומדת בפנינו היא, באמת מה המשמעות של מסורת תימן, אם כן לא לגבי יהודי תימן עצמם, אלא לגבי עם ישראל כולו. זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה, לעמוד מולה ולענות עליה ולדעת לענות עליה בצורה שהיא אולי, אולי תשכנע גם אחרים. אני לא נכנס כאן ללא תחומי לדברים המפורטים של ענייני הלכות, שמענו דברים יפים מפיו של הרב אליקים צדוק שהזכיר נתבי דקלים תיבנה ותיכונן זמן קצר, כשנה או משהו כזה לפני הגירוש נפגשנו שם בבית הכנסת
אבל לא התוודעת כל השבת
לא התוודעתי כל השבת אוקיי, אז בעזרת השם נפגש שם עוד פעם אם כן, אני נכנס לעניינים הלכתיים מפורטים. זה באמת לא תחומי, ואני לא רוצה חלילה להיכשל בזה. הדברים שאני אומר אותם יותר נוגעים לעניין של ההגות, של המחשבה. לא תמיד, ושלא בצדק, אין מתייחסים לצד הזה ההגותי של הרב יחיא קפח ונכדו, הרב יוסף קפח, זכר שניהם, זכר שני הצדיקים בברכה. אגב, הדברים שאמרת לידידי חיים, באמת אני מוותר על כולם, אם היה מזכיר דבר אחד שהוא חשוב לי, יותר מכל מה שנאמר כאן, הקשר שהיה לאמור יוסף. קשר שממנו אני באופן אישי למדתי הרבה מבחינת ידע, מבחינת תורה, נקרא לזה כך, אבל גם מבחינת המידות, האנושיות וגם מבחינת השקפות העולם על היהדות בכלל מה המשמעה של היהדות ולענייננו כאן מה המשמעותה של מסורת זאת השאלה אם כן שאני חוזר אליה בדברים שאני מדבר אליהם היום יש לנו דת יש לנו מנהיגים לדעת, הרבנים, הוגי הדעות. יש לנו הלכות, המצוות. אבל השאלה היא, מה כל אלה יחד באים לומר? האם הם מתרקמים, מתגבשים יחד לאיזושהי שלמות אחת, רעיון אחד, משמעות אחת, או שהדברים אין קשר ביניהם? למה השאלה הזאת חשובה? שוב, מפני שאנחנו בארץ ישראל היום בשנת תשס"ט התקבצנו יהודים מארבע כנפות הארץ, כולם יהודים כשרים ותמימים, מי שיש מקיים יותר את המצוות, מי שיש מקיים פחות, בוודאי יש אנשים יודעי הלכות, יודעי מסורת בכל הקהילות, אם זה בספרד, קהילות ספרדיות, קהילות אשכנזיות, קהילות במזרח, יש יהודים טובים עם ידע של התורה וההלכה והמסורת בכל הקהילות. ואנחנו עומדים בפני בעיה לא פשוטה שאני רמזתי עליה בצורה די ברורה בראשית דבריי. מה לעשות כשחיים יחד? איך, לדוגמה, מה לעשות עם הקטניות בליל הסדר שיש בין האורחים, בין המסובים מסביב לשולחן, 80% אינם אוכלים קטניות, 20% אוכלים קטניות? אז אפשר, יש תשובות, הרבנים נותנו תשובות, כל אחד ינהג לפי מנהג אבותיו, האישה תלך אחרי מנהג בעלה. התשובות הללו, רבותיי, אינן מספיקות, הן אינן פותרות את הבעיה. ואני אומר לכם את הדברים גם מניסיון אישי, כן? וגם עם כל אדם שחושב באופן הגיוני על השאלה הזאת, רואה שאין בתשובות האלה די כדי לסלק את הבעיה, לפתור את הבעיה. יותר מזה, אנחנו יודעים שעם ישראל התפזר לגלויות שונות. אנחנו יודעים שבימי הביניים היו שני המרכזים הגדולים, תחילה במזרח, בבל, ארץ ישראל, היו הלכות שונות, גם יצאו ספרים עוד באותם ימים, חילוקים בין בני בבל לבין בני ארץ ישראל, יש חילוקים בכתיבת התורה ובתערף, זה עניינים אחרים, כן? אחרי זה התגבשו שני המרכזים הגדולים של ספרד ואשכנז, וברבות הימים התגבשו עוד מנהגים שונים, עד כשהגענו דווקא לארץ ישראל, כאן המהומה גדולה הרבה יותר משהייתה באיזשהו מקום אחר בחוץ לארץ. חוץ לארץ, אנחנו יודעים כבר מה שאמרו במסכת פסחים, מה גם שנוהגו. אז יש מנהג ונציה ככה, מי שבא לוונציה, ינהג כמנהג ונציה. מי שבא לברצלונה, ינהג כמנהג ברצלונה. אבל מה ארץ ישראל? היא שייכת רק לרב עובדיה יוסף? היא שייכת רק לרב זה או אחר? אנחנו יודעים גם את הוויכוחים שיש בין בני העדות השונות על המנהגים והרצון לכפות וההתנגדות וכל הדברים האלה, כפי שאנחנו יודעים, גורמים לעתים, לא אומר קרובות, אבל גורמים לעתים גם למצבים מאוד מאוד לא נעימים. ואין כל ספק שאנחנו, עם ישראל, חייב בסופו של דבר להגיע לאיזושהי שיטה אחידה. הרי בסך הכל עם אחד אנחנו. זה לא עניינים שקשורים לפוליטיקה, שיש אנשי ימין ויש אנשי שמאל ויש אנשי אמצע ויש אנשים שאין להם שום דעה, אבל בעניין הדעת, אם אנחנו מדברים על דברים שהם של אמת, צריכה להיות שיטה אחת. מה קורה שור לקטניות בפסח? מותר או לא מותר? אי אפשר לומר, לדעת הספרדי לך מותר, אתה אשכנזי לך אסור. אספר לכם סיפור כדי שתבינו את העניין. אני לפני 41 שנה ניסיתי כאן בירושלים, יצא שרצינו לעשות את יום הנישואים, את ליל החתונה, בליל ל"ג בעומר. באתי לרבנות בירושלים, אמרו לי, אתה ספרדי, ספרדים לא מתחתנים ל"ג בעומר. אמרתי, מה אתם מחליטים בשבילי? אצלנו מתחתנים? לא, אתה ספרדי. וכבר הכנו את כל העולם, ואתם יודעים מה זה להכין חתונה. הייתי צריך ללכת בשני הרבנים הגדולים שחיו כאן בירושלים בזמנו, הרב שלום יצחק הלוי זכרו לברכה, והרב יוסף קפיח זצ"ל כמובן, לקבל מהם אישור שתימנים מתחתנים בליל ל"ג בעומר. אם כן, אתם רואים את הבעיה, בעיה אחת פשוטה מאוד. לכן זה פשוט מצב, אומרים בלעז, מצב אנומלי, מצב שאי אפשר לקבל אותו, שחיים במדינת ישראל דווקא בזמן של קיבוץ גלויות. ואיך נאמר שם בזכריה, והיה השם אומר לך, כן, השם אחד ושמו אחד, תורתנו צריכה להיות תורה אחת. והנה אנחנו רואים כל יום פילוגי פילוגים שהם לצערנו לא הולכים ומתמעטים, אלא הולכים ומתרבים מיום ליום. מה הפתרון? ואני כאן לא בא להציג את דעתי. הפתרון לפילוג הזה, מהי הדרך הנכונה? זו מסורת תימן. זו מסורת תימן. אם כן, כך ראו את הדברים הרב יחיא קפיח זצ"ל והרב יוסף קפיח זצ"ל. הרב יוסף יחיא קפיח בגולה בתימן, והרב יוסף קפיח כאן בירושלים בארץ ישראל. זאת המשמעות של מסורת תימן. היא המסורת שמציגה את הדברים בצורה המדויקת ביותר עד כמה שאפשר. אנחנו יודעים שחלים שינויים ויש שיבושים גם בשלשלת הקבלה, והייתה לנו רק כאן דוגמה אחת בלבד, כן? לעניין תינון של חיטים בפסח, כן? בימי פירות, אם זה מותר או לא מותר, עם הגירוד וכל המחק וכן הלאה. אז אנחנו רואים שהדברים יכולים להשתבש, גם אם יש מסורות מוצקות ושלשלת קבלה איתנה וחזקה, בכל זאת הדברים משתבשים במשך הדורות. אבל עם כל ההסתייגויות האלה, עם כל ההגבלות הללו, על פי התפיסה, ואני חוזר ואומר, זו תפיסתם של הרב יחיא קפיח והרב יוסף קפיח, ואני הקטן ודאי מסכים עם הדבר הזה, המסורת שיכולה לסלק את כל מבחינה עקרונית, כמובן לא מבחינת יחסי הכוחות בין הרבנים השונים, בין הקבוצות השונות, כי אנחנו יודעים היטב איך אנחנו אומרים, בתוך עמנו אנחנו יושבים, לא תמיד ענייני הדת נתונים אך ורק לאמת הצרופה, אלא נכנסים גם שיקולים זרים מסוגים שונים. על כל פנים, זאת הייתה התפיסה שלהם, ואותה הייתה תפיסה, ואני אפרט עוד בקשר לעניין הזה. על כל פנים, כדי שאנחנו נבין מה משמעותה של מסורת תימן, שוב, לא רק לגבינו כשאנחנו בתוך ביתנו, כל אחד עם משפחתו, כן, עם בני ביתו שהם יוצאי תימן, אלא גם כשהוא בא במסע ומתן עם בני עדות אחרות, שידע לומר להם וידע מה שתשיב, חלילה, לא מה שנאמר שם במשנה, אלא מה שתשיב למי שבא לומר מה זאת מסורת תימן. עד רבה, נוכל להסביר לו למה מסורת תימן היא המסורת הנכונה והמדויקת. הדבר העקרוני לגבי מסורת תימן זו שהיא איננה מסורת שמבוססת על חיי הגלות. אם אנחנו לוקחים, יסלחו לי אשכנזים שהם רבים רבים בבני משפחתי ומחותניי וכן הלאה, אבל אני גם אומר להם את הדברים באופן ישיר ובגלוי וברוח טובה, והם יודעים את זה גם כן. חלק גדול מהמנהגים והאיסורים, כן, וההלכות שנפסקו על ידי חכמי אשכנז נאמר, כן, הם נבעו ממציאות חיים של הגולה, לא בארץ ישראל. אנחנו צריכים לזכור שתורת ישראל, כל המצוות, לא אומר כל המצוות, אבל באופן עקרוני המצוות הן נוגעות למה שאנחנו אומרים בלשון לועזית לריאליה, למציאות של ארץ ישראל, לא למציאות של מקומות אחרים. לדוגמה העניין של חדש, אתה התייחסת, אני חושב בזכרת את העניין ברמז, אולי אולי לא לזה התכוונת, אבל העניין של חדש שאסור לאכול. מקום אחד, שני מקומות לי ידוע ששמרו על המנהג הזה באופן מעשי, זה בתימן. כתב על זה מאמר בזמנו הרב בנימין לאו, פעם שלח לי מאמר בעניין הזה, כן, על החדש, שפרסם אותו בכתב על תימן, באמת התפרסם שם, כן, והביא את הדברים עוד מכתביו של רבי אברהם בן הרמב״ם, ואחר כך מתימן ומבעלי המדרשים בתימן. כן, בתימן הקפידו על העניין הזה. התברר לי עוד פעם דרך אגב, ותראו אפילו אומרים, כן, שיחתם של נשים יכולה להיות גם כן חשובה מבחינת הלכה, שמעתי מפי אשתי שהיא חוקרת את יהדות טוניסיה, שאימה שהייתה, לא ידע קרוא וכתוב, אבל הכירה את ההלכות והלכות החיים ואת המנהגים, הייתה מקפידה מאוד שהם לא ייקחו מלילות מן השדה של חיטים בימים האלה ויאכלו אותם, כן? כי עדיין לא עבר זמן על פי ההלכות, עניין ההלכה של חדש. זאת אומרת, נעזור כרגע את יהדות טוניסיה, אבל יהדות תימן, דוגמה, הקפידה על דבר שהוא קשור למציאות של ארץ ישראל, הוא לא קשור למציאות של תימן בשום פנים ואופן. בתימן הגיאוגרפיה היא שונה, בכלל לא אכלו הרבה חיטים. באזור סנעה אכלו חיטה, בדרום אכלו בכלל זרה, מה שנקרא, כן? כל השנה. זאת אומרת, דוגמה אם כן לכך שהמציאות של ההלכות היהודיות של התורה היא מציאות של ארץ ישראל. התפתחו מסיבות שונות ומוצדקות בזמנן, אין כל ספק. אני חלילה לא בא לומר איזשהו דבר בגנות רב פלוני או פוסק אלמוני במקום זה או בתקופה מסוימת. הדברים שם צמחו והתפתחו ונוצרו על פי המציאות של אותם ימים, וככל הנראה היה צריך לפסוק ולקבוע את ההלכות הללו. נראה לכם עוד דוגמה. במסכת כתובות, ואל תחשבו שאני כזה בקי בתלמוד, אני פשוט עסקתי בדברים האלה בתוך, לצורך המחקר ההיסטורי, אז אני זוכר גם כמה דברים מן התלמוד. פרק קופיות, נאמר שם לעניין של עלייה לארץ ישראל, אישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה, תקבל את הכתובה, לא תקבל את הכתובה וכן הלאה, וההלכה הזאת, שם המשנה הזאת, היא אב להרבה מאוד שאלות ותשובות שכתבו חכמים בכל קהילות ישראל. חכמי אשכנז, כפי שמביאים את זה התוספות באותו מקום, פסקו שאין מצוות עלייה לארץ ישראל בזמן הזה. הלכה. מה זה בזמן הזה? כלומר, עד שיבוא המשיח, עד שיבנה בית המקדש. זה דבר שאפשר להבין אותו, אינני אומר שאפשר להצדיק אותו, אינני בא לומר שזה נכון או לא נכון, אינני יודע, אבל אפשר להבין אותו על פי המציאות של אותם ימים. והם מסבירים את שני הסברים משני לימוקים הם מביאים, מביאים את הדברים בשם רבי חיים הכהן, אחד מבעלי התוספות. הסבר אחד, הדרך קשה מאוד. אפשר להבין, אם הדברים כרוכים בסכנת נפשות וטלטולים קשים כל כך, שספק אם אדם יגיע לארץ ישראל למרות רצונו, למרות המצווה לעלות לארץ ישראל, יכול להיות שהוא לא יגיע, אז מה, איך יסכן בנפשו, כמו שאתם אני אומרים, אז פטור מן העניין הזה. נימוק שני, במחילה מכבודם, קשה לקבל אותו על הדעת. הנימוק השני הוא שאי אפשר לקיים בארץ ישראל את המצוות התלויות בקרקע, באדמה, ולכן בגלל זה צריך להימנע מלעלות לארץ ישראל, או לא חובה לעלות לארץ ישראל. זה נימוק שנראה יותר מה שאנחנו אומרים בלשוננו היום תירוץ מאשר נימוק רציני. הנימוק הראשון דבר אנושי שאפשר להבין אותו ולקבל אותו. שמסורת תימן כפי שאנחנו יודעים, ואני אומר כפי שאנחנו לא מתכוון התימנים, כי התימנים הם מעידים על עיסתם, אז זה לא עדות כזאת, היא לא מן המשובחות. אבל אם אנחנו מקבלים עדויות של אחרים, ואני אתן לכם כאן שתי עדויות, ואני אחר כך אתייחס גם לדברים אחרים, כדי שנבין את ערכה של מסורת תימן. היה נוסע שבא לתימן בערך לשנת 1858. נוסע מאירופה, יהודי, כן, שהכיר את היהדות, אם אני זוכר כרגע מה שמו. הוא בא, לא רבי יעקב ספיר, אדם אחר, וכתב באיזשהו עיתון אנגלי או גרמני, גם זה אני זוכר, אני הבאתי את הדברים בספרי על יהודי תימן במאה י"ט. הוא אומר, פעם ראשונה אני רואה יהדות טבעית. כי ברור לנו שהדת צריכה להיות טבעית, היא לא צריכה להיות דבר שהוא אנחנו עושים אותו מתוך איזושהי כפייה, מתוך הרגשת אינוחות, מתוך הרגשה שזה לא מתאים לדור, לזמן המודרני, שיש פער בין מה שאני עושה בחיים בכלל לבין המצוות של היהדות שאני מקיים. היהדות צריכה להיות דת חיים, היא צריכה להיות חלק אינטגרלי מכל ההוויה שלנו, לא רק דבר שאני עושה אותו כדי לצאת ידי חובה. וכך הוא הגדיר באותה צורה את אותו מבקר שבא מאירופה לתימן בשנות ה-50 במאה ה-19. יש עדות יותר קרובה אבל גם כן רחוקה מבחינת הזמן. היו שני חוקרים מפורסמים, שלושה חוקרים מפורסמים, דוקטור מלמד ודאי מכיר אותם, לואי גינסבורג שהוא מגדולי פרשני התלמוד, והזכרת את הירושלמי, פרשני הירושלמי והתוספתא וכן הלאה, ודוקטור ריצ'רד גוטהיים, שניהם היו פרופסורים, אחד יהודי אחד לא יהודי מניו יורק, והם באו לבקר בירושלים בראשית המאה ה-20. נלווה איתם גוטהיים, והוא מספר שוב את ההתרשמות שלהם אני חושב שהם ביקרו בנחלת צבי בית הכנסת או בגורל יכול להיות, והם מזכירים שוב את הקיום הטבעי, את המימוש הטבעי של היהדות. אבל גוטהיים בעצמו כתב, שהיה חוקר חשוב מאוד, כתב מאמר ובו הוא מראה שפניה של יהדות תימן מבחינה חברתית היא כמו החברה היהודית שהייתה בארץ ישראל בזמן חז"ל. זאת אומרת, הם חיו בגלות, לבשו את הבגדים של הגלות שנכפו עליהם, כן, מה שלבשו היהודים בתימן זה לא מרצונם, פחדו ללבוש את הלבוש הקצר והשחור והלא יפה וכן הלאה, כן, פחדו מהגויים, עשו להם הגויים ללבוש בגדים יפים, עשו עוד כל מיני דברים, חלק גדול חלק מהמאכלים שלהם גם כן ודאי נוצרו במקום, אולי גם חלק מהמוזיקה ועוד הרבה דברים, אין כל ספק שהם התפתחו במהלך השהות הארוכה שלהם בגולה. אבל ההתנהגות החברתית באופן כללי, הוא, ואדם שהכיר טוב מאוד את ההיסטוריה של עם ישראל, אומר זו יהדות כפי שהייתה מקובלת בארץ ישראל בתקופת חז"ל. ואני מבקש לזכור רבותיי, הקיום היהודי בארץ ישראל בתקופת חז"ל זה אולי החברה או התקופה האחרונה של תולדות ישראל של קיום תוסס, קיום נורמלי, קיום טבעי של יהודים בארץ ישראל. מה שהיה מאז זה היה קיום מאוד מאוד קלוש, כן, תחת גזרות, בתקופות של התלמוד, אנחנו יודעים תקופת התלמוד בארץ ישראל הירושלמי, בגזרות של הביזנטים, כל מיני דברים קרו לעם ישראל, ששוב, אם לא מדבר מחוץ לארץ ישראל, בארץ ישראל עצמה, החיים כבר לא היו החיים הנורמליים של עם נורמלי. זאת אומרת, מסורת תימן היא מייצגת את היהדות המקורית. ולכן, דומני שתפקיד אנחנו, מנהיגנו, רבנינו, אבל גם כל אחד מאיתנו, חייב להבין מה המשמעות של מסורת תימן. האמת, לגבי העיקרון הזה, זה לא כל כך משנה אם זה המסורת הבלדית או הדרדעית. לגבי המסורת השמית, אינני בטוח, אבל גם במסורת השמית, כן, חיים שחיו יהודי תימן בקהילות מחוץ לסנעה, כן, באזור שרעה. ואני אומר את הדברים עכשיו על סמך מה שקראתי בספרי הזיכרונות של רבי רצון הלוי, זיכרונו לברכה, שתיאר את החיים באזור שרעה, באזור כפרי. שוב, אתה רואה איזה חיים תוססים, טבעיים, אמיתיים, כן? אבל בוודאי המסורת כפי שנשמרה בסנעה, על פי המסורת הדרעית הבלדית, היא המסורת שאותה אפשר להציג, כן? אני אומר את הדברים על פי השקפתם של הרב יחיא קפח והרב יוסף קפח זצ"ל, שאפשר להציג אותם כדגם של יהדות שיתאים לחיים המודרניים שלנו היום. עכשיו, כשאני אומר חיים מודרניים, למה אני מתכוון? עם כל הכבוד שיש לנו, אם אני ארשה לעצמי לומר את הדברים הללו, למה שהתפתח בגולה במשך 2000 שנה, נשתמש במספר הזה כמספר נוסחאי, אנחנו חיים היום במאה ה-21. אנחנו לא יכולים להיות מנותקים מן המציאות שלנו היום. ולכן, הדת צריכה לתת תשובות לשני העניינים הללו. אחד אני כבר הזכרתי, זאת אומרת, העובדה שיש גם אנשים אחרים, או אנשים שאינם שומרים על היהדות בשלמותה, בוודאי צריכים להשתדל לא ליצור פערים גדולים בין אנשים שמקובל לומר עליהם דתיים לבין אנשים שמקובל לומר עליהם שהם חילוניים או אינם דתיים. והדבר העקרוני לגבי הנקודה הזאת הוא ללכות בדרך של בית הלל, של קירוב ולא של ריחוק. כך נהג הרמב״ם וכך נהג הרב יוסף קפח. ואני אביא שתי דוגמאות, דוגמה אחת לכם מכל אחד. הייתה בזמנו שאלה קשה מאוד בעם ישראל לגבי הפיוטים, לגבי אמירת פיוטים במסגרת התפילה. זה מנהג שהתפתח בארץ ישראל, וכדי שהציבור יבין מה העניין, פיוט כשצמח פירושו היה שלא אומרים את כל התוכן של הברכה, אומרים את ההתחלה, נגיד ברכת היוצר, ברוך אתה אשר יסר אור וברא חשך, מדלגים על הכל, מגיעים אל הקדוש קדוש קדוש, וכל מה שבין זה, בין תחילת הברכה לבין קדוש, לא אומרים. במקום זה אומרים משהו אחר, אומרים פיוט. ואותו דבר, אומרים תיבור כבוד השם ממדמה, אחר כך מה שיש אחר כך עד יוצא למערות, לא אומרים, אומרים דבר אחר, גם כן פיוט. בכל פייטן, בכל קהילה, בכל מקום היה מחבר פיוט משלו. כך התפתח מנהג הזה, וכך נהגו בכל קהילות ישראל שאנחנו מכירים אותם. אגב, לא מצאתי עדות לאמירת פיוטים בתימן בשיטה הזאת, שהם אומרים את הפיוטים בתוך התפילה במקום הנוסח הקבוע. לא מצאתי עדות לכך. הרמב״ם התנגד באופן תקיף ביותר לאמירת הפיוטים. הוא בכלל לא אהב שירה. תלמידיו, רבי אברהם בנו ורבי יוסף בן עקנין, היה להם יחס הרבה יותר חיובי לשירה. הרמב״ם לא אהב את השירה בכלל, שירת חול בוודאי, וכל שכן ואפילו שירת קודש. והוא אסר את אמירת הפיוטים, לא בגלל הפסק כפי שאחר כך נקבע, והספרדים אמרו בסדר, על פי השולחן ערוך יש הפסק, אז אנחנו נגיד את זה לפני מיד אחרי השתבח או אחרי העמידה. לא בגלל הפסק, אלא הוא אמר התוכן של הפיוטים הוא יכול להיות יותר טוב ממה שחברו רבותינו אנשי כנסת הגדולה ואחריהם. איך אנחנו נחליף את הנוסח הזה בנוסח שכתבו כל מיני פייטנים שאנחנו אפילו לא יודעים מי הם? שאלו אותו מקהילת ארם צובה, מקהילת חלב, מה לעשות, אם אינני תועזת את הקהילת חלב, מה לעשות כאשר בבית כנסת יש אנשים שרוצים לומר פיוטים? אז הוא אמר, אתם צריכים להשתדל למנוע את אמירת הפיוטים, אבל אם זה מביא לידי מחלוקת, אל תריבו על העניין הזה. זאת אומרת, הגישה היא, למרות ההתנגדות העזה שלו, התנגדות לא רק הלכתית גרדה, אלא גם התנגדות אידיאולוגית עניינית, תוכנית, כן? אמר, זה לא סיבה לריב. הדוגמה מהרב יוסף קפח כאן בבית הכנסת הזה, אנחנו יודעים כולנו שבנוסח הדרדעי אומרים לא יתמו חסול אחר. ואני הייתי נוכח פעם על האורח להתפלל ואמר לא יתמו חסול אחר, אז כמה אנשים כאן לא, אמר כי לא תמו, סמיכה, כי לא תמו, כי לא יתמו, כי לא יתמו. אמר להם, תשאירו אותו, מה אתם רבים על העניין הזה? זאת אומרת, יש דברים, והם אלפי דברים, זה לא עניין אחד, אלפי דברים שאפשר לנהוג בהם בצורה יותר מתונה. אני לקחתי כאן דוגמאות קצת קוריוזיות, אבל מכל תחומי החיים אפשר לנו, ברור לנו היטב איך אפשר לנהוג בצורה מתונה כדי לקרב גם את מי שאינם נכללים בגדר שומרי מצוות. אינני רוצה לומר דברים ששמעתי מפי הרב קפח בעצמו, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו בספר אחד שהוא בו חלק מן הפסקים שלו, ואנחנו רואים את שיטתו לכולה כדי לקרב. הוא גם סיפר איך היה מדבר עם בעלי הדין, מנסה להסביר להם עם האישה שעשתה כל מיני דברים וכו', איך באמת למנוע מריבות, למנוע סכסוכים, איך לקרב באופן מעשי בין חלקי העם ובין איש לחברו. אם כן, זה באשר התייחסות הדת כלפי כלל ישראל. אז השיטה שלנו, אנחנו יודעים, שיטת מסורת תימן, היא בדרך כלל לכולה. כל מי שחי עם אשכנזים או עם ספרדים יכול לראות את הדבר הזה יום יום. יש דברים שאנחנו לא נוהגים לכולם. אנחנו יודעים שאשכנזים וספרדים מוכרים את החמץ, רואים את הוויסקי ואת הקמח על בתוך הארון בבית, כן? ואומרים מכרנו אותו. אצלנו אנחנו יודעים דווקא בעניין הזה נהגנו לחומרה, לא מוכרים, אלא פשוט מקיימים את העניין של הביעור הלכה למעשה. אבל זה לא דברים עקרוניים. אני מדבר על גישה באופן כללי של התנהגות יותר אוהדת, גם למי שלא נחשב כמקיים באופן מדוקדק את כל ההלכות. הדברים נוגעים בעיה קשה מאוד, בעיה של הגיור, ובזה אנחנו שומעים כל יום כל מיני באמת פרשות מאוד מאוד קשות אנושיות, כן? בגלל כל מיני חומרות שדומני אין מקומם בדורנו. אם כן, והדבר האחרון, ובזה אני רוצה לסיים, הזכרתי את זה מקודם, כאן אני אפרץ קצת יותר, ההתייחסות אל החיים המודרניים. אז הנה ראינו שהרב אליקים הראה לנו, כן, איך אפשר לגייס את הכימיה, את ענייני התזונה והפיזיקה וכן הלאה כדי להבין הלכות. אז זה אולי נוגע, מזכיר לנו פרשה יותר גדולה שנקראת דת ומדע, כן? אסור לנו לצאת מתוך מחשבה שהדת והמדע הם שני אויבים זה לזה, ושהם מעולם לא יוכלו לשכון יחד. כן? אם המדע זה דבר שאדם משיג בשכלו, אז זה אדם כזה שערכו נתן לו שכל שישתמש בשכלו. יכול להיות שהוא לא משתמש בו בצורה נכונה, יכול להיות שהמסקנות לא נכונות, אבל עצם ההתעסקות במדע לא צריכה להיות דבר שלילי, לא צריכה להיות דבר חסום. וזאת בוודאי הייתה שיטתם של הרב יחיא קשיח והרב יוסף קשיח. לסיכום הדברים, אם אנחנו נצליח להביא את המשמעות הזאת של מסורת תימן בצורה בטוחה, בצורה שאיננה באה מתוך תחושה של שפלות או קניעות כלפי מסורות של עדות אחרות, ולא צריך להיות כל אחד כן הרב הראשי כדי לומר אני מכיר את מסורת אימן ואני רואה בה את הדבר הנכון ואני חש בה שהיא הדבר שמאפשר לנו דווקא לחיות בצורה טובה גם בדורות הנוכחיים ובדורות החדשים. אני חושב שבכך אנחנו אולי ניתן איזשהו חלק מסוים לסילוק המחלוקות בישראל, שלצערנו הן לא תמיד מחלוקות בשם שלהם. ברוכים תהיו.